הפוך על הפוך עם הרב משה בן לולו. שלום שלום, אז הנה מכרים, צהריים טובים, מה שלומכם? בשורות טובות, ישועות ונחמות, כל הברכות. אנחנו הפוך על הפוך היום, יום שני, עורך קובי סגל בהפקה שלמה פולק, על הביצוע טכני מוטי קופפר. אתם יודעים, יש הנחה של כיף, הרבה פעמים אנחנו עושים, אבל זה של צער. יש הנחה של כיף, איזה כיף היה לי אתמול. הייתי עם רבי עובדיה סלטון, עם רבי יעקב אג'מי. שמעו זה בשידור, כי אנשים יודעים מזה שהייתי איתם. אז לרוב אני לא יוצא לאולפנים מחוץ לאולפן כאן. יש לי הרבה סיבות ששמורות עימי, ולא רוצה אולפנים בלילה, ולא רוצה אולפנים בווידאו, ולא רוצה, לא רוצה את כלום. אבל אתמול היה גם שמעון הצדיק, משאר הכנסת הגדולה, וגם רבי שמעון בר יוחאי, וגם רבי עובדיה, וגם רבי יעקב. והעיקר היה לי הכיף איתם, הדיבור הטבעי, הפשוט, השכונה, אבל האמיתי. שמדברים על תשובה, מדברים על אמונה, מנתחים, משדרים אחדות, אהבה. פשוט, בלי הרבה פוזות. די כבר עם הפוזות, די. פשוט, אנשים מראי שמיים, אני מכיר אותם עשרות שנים, לא מעניין אותם שום דבר, לא רייטינג, תשאל אותו מה זה רייטינג, אני לא יודע מה זה רייטינג. ולא לייקים ולא רשת, כל הדמיונות, הם עמך שבעמך, ומתורך משפריץ ונובע מעיין של אמת. תודה רבה להשם שאלה החברים שלי. עד הלילה קיבלתי כל כך הרבה תגובות אוהדות וחמות, ואנשים מתגעגעים, ואנשים התרגשו לשמוע אותם ורוצים עוד שידורים כאלה. מצד אחד אמרתי לכם, האווירה של שכונה כזאת, אבל בקדושה, ומצד שני, עירת שמיים אמיתית, מקווה שנזכה עוד. תראו, היום יהיה לי כאן איזה אייטם, יש לי פה אייטמים מעניינים היום. והואיל ויהיה לי כאן אייטם אחד מיסטי, ששייך לעולם המסתורין, שרק ליהדות ולרבנו רבי שמעון בר יוחאי והרי הקדושים יש תשובות, ואני מאמין בהם, חסיד שלהם, חוץ מהם לא מאמין לא בממשלה ולא במשפט ולא כלום, מאמין בהם, זהו. והם יודעים מה זה, יש להם תשובות, הם מסבירים לנו, מלמדים אותנו בשעס, בזוהר. אז אני אתן פה שתי פנים, פן אחד מיסטי לחיים, כי האייטם הזה לוקח אותי למיסטיקה היום. פן אחד מיסטי למתים. רק מה, הקדמה אחת לשניהם, שאנחנו א' לא אוהבים שדברים איתנו על זה, ואנחנו רוצים לחשוב שאין את זה, ושחרר אותי ותעזוב אותי וזהו. וגם אנחנו אנשים קטנים, אטומים, חתומים, עייפים מענייני היום, מענייני השעה, אנחנו עייפים מהחדשות, אנחנו עייפים מתרדות החיים, אנחנו עייפים ורוצים עוד, עייפים ורוצים עוד, סוג של משוגעים כאלה. אם זה מזיק לך, אם זה מטריד אותך, אם זה עושה אותך עצוב, למה אתה שומע את זה עוד ועוד? לכו, סקרנות, תדעת, מה קורה? דיברתי עם מי שאמרה לי, אני מכורה מושבעת לתקשורת, כל היום, ואני אומרת, מערוץ לערוץ, ואני יודעת מי משדר בכל הערוץ, ובא מדברים, ואני כל היום. טוב, סחתן לבריאות. אז אני רוצה רק להגיד שהמצב הזה גורם לנו לא להכיר בכלל במושגים הרוחניים הגבוהים, כאילו זה לא קשור אלינו. אז אני אתחיל דווקא עם משהו שקשור במתים על קצה המזלג. ממש בדברי רבנו ארי, שורה אחרונה, לא נכנס לתוך כל התוכן, כי זה גם צהריים ויש פה עוד הרבה אוזניים. אבל יש מושג שנקרא גלגול. הנה, הגענו לסוף, גלגול. אז יש מצב שנפטר מסוים, לא יספיק לו 12 חודשים, כמו שכתוב בגמרא בגיהנום. אז הוא יצטרך צירוף אחר צירוף, עד שיגיע לאפשרות להיכנס, לזכות להיכנס לגיהנום. וזה נקרא גלגול. יכול להיכנס בדומם, או צומח, או חי, או מדבר. יש לזה הרבה סיפורים, ואי אפשר להאריך בזה, אבל עוד מעט אני אביא כאן אייטם כזה, שקורה עכשיו ממש בזמן, ברגעים האלה, בדור שלנו כאן, והכוונה שלי להביא את האייטם הזה היא שאנחנו נתחזק באמונה. נאמין באמונה שלמה שיש חיים אחרי החיים, ושיש לנו נשמה, וכשעושים מצוות, נראיתם מהכיוון החיובי, אז זוכים לשבת עם הצדיקים, ולהתעדן בתענוגי זיו השכינה, ודברים יפים ונפלאים. אנחנו לא כמו גויים חושבים שבן אדם חי, מת, נהיה חול, שמים את האפר שלו בצנצנת עם תמונה, ותולים את זה בספרייה. לא, אנחנו יהודים עם מהנצח. וזה ייתן לנו קצת התעוררות להיות אחראים למעשינו, שנזכה בזאת שם לעשות הרבה 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 מצוות, ולצבור לנו הרבה הרבה זכויות, ולהיות במחיצתם של צדיקים, ואם עשינו דברים לא טובים, אז נעשות תשובה. מה קרה? נעשה תשובה. והחי ייתן אל ליבו. זה היה אייטם אחרי שנגיע אליו. לגבי החיים, שמעתי בימים האחרונים רשב"י הקדוש, הרבה, כל מיני כאלה הבטחות, כל מיני כיוונים וישועות ותחנות הערוצים, שכולם מבטיחים ישועות. ישועות. וכל שנה שומעים את זה, זאת אומרת, היום צריך להיות כבר שלאף אחד אין בעיות, כי כולם נושעו, אבל אתם רואים שהצרות שלנו, הדור שלנו, מה נעשה? אבל רציתי להזכיר למאזינים, אני מדבר ממש בעדינות, אבל רציתי להזכיר למאזינים דבר שהוא כן ישועה ודאית. אם חוזרים ושונים כמובן, לא מבטיח שום הבטחות, אבל זה כתוב שם רבנו ארי, זה מופיע בשאר הכוונות בסוכות, למטה בהגות וביאורים, כוונות הסוכות של הרשש. גם אם לא רואים את זה בוודאי, את הישועה, אבל כשעושים את זה, זה מונע ירידה או צמצום או פגיעה, או חס ושלום דברים רעים. וזה גרושים, והמקור הוא נאמן ביותר. למעשה כל, תכת לדעת מה הדינים יקרים, כל מצווה שאנחנו נעשה, יש את הכוח להמשיך ישועה, אם זה לקרוא פרק תהילים, ואם זה לקרוא פרקי אבות, לעשות חסד עם הזולת, להרער תשובה, הכל הכל יש בכוחו למשוך ישועות. לא חידשנו פה כלום, זה היופי של הטוב של השם, בטוב של התורה שנתן לנו. יש דברים שהם יותר חזקים, זה משהו שמחודד, כמו שרבנו ארי חידד לנו את הפדיון נפש. מה זה פדיון נפש? איך עושים את זה? אני לא יכול להבין איך רב או רבנים שיושבים בירושלים יודעים להגיד את השם שלי, להיכנס לתוך הקישקה שלי ולנקות אותי מדינים ומחלודות. איך זה עובד? זה עובד. זה רבנו ארי לימד את השיטה שלוקחים 160 מטבעות כסף טהור, נתן את הכוונות, נתן את מה שצריך לעשות, בעומר עושים את זה באופציה של עומר, ולפחות צריך לעשות את זה בערב ראש חודש, כי ערב ראש חודש למדנו פה כבר כמה פעמים, משפיע על כל החודש כולו יותר מהראש חודש עצמו. והתהליך שמבצעים הצדיקים האלה הוא פשוט חדירה אל פנימיות האדם מרחוק, בכוח מה שלימד רבנו ארי, עם כוונות הרשש, מבצעים לו ניקיון. יש אחד שהוא חלודה מדי מדי מדי, צריך עוד אחד ועוד אחד ועוד אחד. זה מועיל לחולים, זה מועיל למעוקבים בכל מיני עיכובים, זה מועיל למי שמרגיש שסגור לו ולא הולך לו, ומאשים את המזל ואת עין הרע ואת כל העולם, וגם לזה זה מועיל. אבל יש פעמים שצריך עוד פעם ועוד פעם. יש לי מאזינים שעושים אצלי כל ערב ראש חודש, חיים מתוקים יש להם, הוא לא רואה מלאכים עם כנפיים בהם זורקים לו פרחים מהחלון, הוא גם לא יראה לעולם, אבל הוא מרגיש שהוא שמור, הוא מרגיש שיש סייעתא דשמיא, דברים זזים, פחות מכות, פחות צמצומים, והם מספרים דברים מאוד מאוד טובים. לכן אני תמיד מדגיש שאני אף פעם לא מבטיח, אבל משתדלים, משתדלים מאוד. זה קבלה מרבנו ארי, כוונות הרשש. אז מה? אז מי שיכול להתווכח עם זה? בעיקר החודש הזה, שהוא חודש סיוון, שהוא זמן מתן תורתנו, שבתורה יש את כל הישועות, לא רק חינוך הילדים, הכל. כך כתוב שהחולים התרפאו והסומים ראו, הכל יש בערב ראש חודש הקרוב. אנחנו נעשה את הפדיון נפש הזה גם עם תפילה של הצדיקים בכותל על ילדי הנרשמים, לא שם שם. שם שם יהיה בפדיון, אבל בכותל תהיה תפילה כללית על ילדי כל הנרשמים, תפילת השלה הקדוש. בעזרת השם שיפתח לכולם המזל בכל העניינים, הדבר הזה עולה בסכום סמלי מאוד. 55 שקלים חד פעמי, אין פה הוראות קבע, אין פה סגולות, אין פה... טבעי פשוט. 55 שקלים חד פעמי לכל שם. זאת אומרת, אם יש 2 שמות, זה 110. זה לא יהיה טעות. אם יש 4 שמות, אז החמישי יהיה חינם כדי להקל על האנשים שלא יתחיל להיות להם פה עכשיו משכנתה. אז 55 שקלים לכל שם, שם חמישי חינם. אני תמיד ממליץ להירשם היום, עכשיו, הרגע, כמה שיותר מוקדם. כי מהרגע שהאדם נרשם, זה כבר מתחיל לפעול בו. הוא רשום. זהו, בשמיים רואים פלוני ברשימה של הפדיון. זהו, הוא כבר בפנים. אז כמה שנרשמים יותר מוקדם, זה יותר טוב. ולא כמו שמחכים עד הרגע האחרון, ומתקשרים גם מאחרת שכבר זה היה. סליחה, תעשה לי טובה, לא ידענו וכל זה. לא. תהיו עם שכל. תקחו דף, תכינו לכם את הרשימות שאתם רוצים. תתחילו להתקשר מעכשיו עד 10 בלילה כל יום. 0508-77-20-80. זה קו אחד, אין שם 100 אלפניות. אז אם לא עונים, תנסו עוד פעם, או יחזרו אליכם. זה היפה כשמתחילים בזמן ויש זמן. 0508-77-20-80. תקחו את ההקלטה הזאת, תעבירו אותה, תפיצו אותה. נשמח, יודע לכם, וגם אם תרצו, תצרפו אלי את האייטם המיסטי שיהיה כאן אחרי הפרסומות, אז לא, לא יודע בעצם, לא יודע, אבל לגבי הפדיון אפשר כבר להתחיל להודיע שיצאנו לדרך, אפשר לרשום, ב-0508-77-20-80, אפשר עד 10 בלילה, 0508-77-20-80. אחרי הפרסומות אני אשתדל לעשות פה כמה איתמים. אחד מהם יהיה עם כתבנו הפוליטי מוטי אלפרין. הוא יספר לנו פה, תנו לי רגע להיכנס לזה, על שיחה שהייתה מעניינת מאוד בין אלוף פיקוד הצפון לבין חייל מילואים חרדי. זה אולי גם מתקשר איכשהו לאירועי מירון המזוויעים שהיו אתמול. אני עצרתי את עצמי לא להתעסק עם זה, כי אני כל כך חם ורותח על מה שהיה שם, שלפעמים כדאי לחכות עוד יום יומיים ואז לדבר כשיותר מיושבים בדעת. אבל זה נורא והיום מה שהיה שם, זה נורא וממש הנוחבה של בן גביר, ככה צריך לקרוא להם, כוחות הנוחבה של בן גביר. אז אנחנו נצא עכשיו להפסקה.
עכשיו איתכם, הפוך על הפוך, עם הרב משה בן לולו.
פרשננו לענייני צבא ביטחון קובי פינקלר, שלום, צהריים טובים.
שלום, צהריים טובים גם לך.
תן לנו את התקציר של מצבנו נכון לרגע.
קודם כל, אספר לך משהו שקרה ממש לפני כמה דקות. כוחות של חטיבה 679 מצליחים להשמיד, או משמידים למעשה מנהרה, באורך של 800 מטרים ובעומק של 18 מטרים, שוב אני חוזר, 800 מטרים אורך והעומק הוא 18 מטרים, וזה קורה במסדרון. מנהרה שבונה אותה חמאס מזמן כבר, אבל התוכנית המרכזית שלהם הייתה לאפשר גם בריחה מצפון לדרום, גם להבריח וגם כמובן מדרום לצפון. אז זה קורה ממש בדקות האחרונות, ממש חדשות מהרגע הזה, וזה מוביל אותנו לידי הלחימה ברצועת עזה. גם בשעה זו נלחמים כוחות אוגדה 98 בג'בליה, באותו מרחב של מחנה הפליטים. שם גם נהרג לצערנו אמש שר סודאי בן 20 מתל אביב, השם יקום דמו. והלחימה שם היא עזה מאוד, כי זה שטח מאוד מאוד צפוף, שטח סבוך עם מחת של ג'יהאד איסלאמי, שהבית שלו שם נתפס לידי הכוחות, ומגלים בו הרבה מאוד מידעים מודיעינים, גם כמובן אמצעי לחימה רבים. ואם אני הולך דרומה לשם לרפיח, אז שם צהל מעמיק את אחיזתו באזור מערב רפיח. הפעם תקיפה מאוד משמעותית של צהל, הוא מצליח לחסל שם הצבא, כלומר חיל האוויר מצליחים לחסל שם גם את מי שאחראי למעשה על כל הקשר עם הגדה מבחינתם, הוא תכנן וביצע הרבה מאוד פיגועים, הוציא לפועל את כל הקשרים שבין רצועת עזה לבין הגדה מבחינתו, יהודה ושמרון מבחינתנו, הוא גם היה אחראי על אישית, על רציחתה, על רציחתו של בעלה של סון הר מלך, השם יקום דמו.
מתי זה היה, קובי? מתי הוא נרצח הר מלך? בערך?
שש שנים.
אוקיי.
נכון, וסוף סוף שמו את ידם עליו, פעילות מאוד משולבת, כמובן של חיל האוויר, של אגף המודיעין ושל השנק, זה קורה בגזרת רפיח, את יהודה ושומרון דילגנו עליה הבוקר
רגע,
הזה.
רגע, לפני יהודה ושומרון, כן, כמה אחוזים נשאר כדי שתהיה שליטה מלאה על ציר פילדלפי?
או, הרבה מאוד. תשמע, באחוזים אנחנו דברים כרגע על 30%, אבל זה לא ה-30%. זה הסיפור המרכזי של עד כמה הנכונות של הדרג המדיני לאפשר לקוחות להגיע לשליטה מלאה, כיוון שיש פה הרבה מאוד גם מסכמים עם המצרים, גם הסיפור של החטופים, גם הדיווח אתמול בלילה של ראש המוסד שחוזר מפריז עם הוועידה המשותפת וויליאם ברנס, ראש ה-CIA ועם ראש ממשלת קטר, שוב חזרנו לאותם קטרים שמנהלים גם אותנו, אז הוא מדווח כך שישראל מוכנה או לא מוכנה להרחיב את הקשרים ואת ההרחבות, אני אומר מוכנה או לא מוכנה, כי שוב תלוי במשא ומתן, וזה חלק מן הסיפור. כמה אנחנו נהיה קשורים וקשובים. ישנו היום איזשהו רעיון, איזושהי הקשבה, להעביר את מעבר רפיח לשליטה פלסטינאית, אבל לא של הרשות הפלסטינאית. יש עסקים פלסטינאי כזה ואחר, או גורמים פלסטינאים שמאושרים גם על ידי ישראל, גם על ידי מצרים, גם על ידי ארצות הברית. זאת תמונת המצב באשר לרפיח.
טוב, בוא נלך צפונה, קובי, בקצרה.
כן, יום קרב אתמול היה עצימה מאוד, עם הרבה מאוד שיגורים, גם בית שנהרס במטולה, גם מבנה שנפגע קשות בקריית שמונה, גם באזור אביבים. הבוקר הזה מעשה של תושבי מרגליות, הם פשוט מחליטים לנתק מגע עם הצבא, מסלקים את כיתות הכוננות ממרגליות, כי אומרים שהצבא לא נותן לנו פתרונות, לא מאפשר לנו יותר שום דבר, לכן אנחנו רוצים עכשיו לעבוד בשיטה אחרת. זאת תמונת המצב באשר לצפון.
קובי פינגלר, פרשננו הצבאי, תודה רבה לך, בשורות טובות קובי.
תודה, אמן, תודה.
עכשיו אל כתבנו הפוליטי מוטי אלפרין, שלום מוטי.
תהריים טובים הרב.
רק נותנים לי כאן תיקון המאזינים, שולי הר מלך נרצח לפני 21 שנים, השם ינקום דמו. שתיבדל לחיים טובים וארוכים, כתבנו, מה נשמע, מה שלומך?
אמן, ברוך השם.
שמעתי על האנקדוטה מעניינת שאתה מפרסם, לא יודע אם לקרוא לזה חושף, אבל שיחה מאוד מעניינת בין אלוף פיקוד הצפון גורדי לבין חייל מילואים בהיערכות לקראת סגירת מירון כשבוע לפני. ספר מה היה שם.
בהחלט, אז כמו שאתה אומר, זה סיפור מעניין, אולי לא רגיל, לא, אנחנו לא רגילים לשמוע את זה דווקא מאלוף מכהן בצהל. אנחנו מדברים על שיחה שמתקיימת בערך שבוע לפני ההילולה במירון. אלוף פיקוד הצפון אורי גורדין מגיע לאחד ממתקני הרפואה באזור הצפון, למעשה כדי לבחון האם הם מוכנים למקרה שחס ושלום יערך איזשהו אסון בהילולה, עליו שהיא הייתה מתומצמת, ושם התפתח דו-שיח בינו לבין חייל מילואים חרדי, שהחייל מילואים אומר לו שם למעשה, איך אתה מסביר את זה שראינו בשביעי באוקטובר הזאתים עם כפכפים, שהם מנצחים את מטוסי הקרב עם הטילים הכי מדויקים שיש, הם מצליחים לנצח אותנו לעשות את השביעה באוקטובר הזה, הוא אומר לו, איך אתה מסביר את זה מלבד הקשר הישיר לקדוש ברוך הוא, הרי קורה פה משהו מעל הטבע, כל הכוחי ועוצם ידי נמחק, ואלוף אורי גורדין אומר לו, למעשה אתה צודק, כל המשפט הזה של הכוחי ועוצם ידי שבצהל אולי רגילים בשנים האחרונות להתאדר בו, הוא בהחלט נמחק בשביעי באוקטובר, וראינו שיש פה משהו מעל הטבע שלא בשליטתנו, ככה שאפשר אולי לומר שגם בצהל מתחילים להבין, אולי לקראת הוועדת חקירה וכאלה דברים, שלא כל מה שהם אומרים לציבור שייתכן בהם שולטים ומצליחים לנצח וכאלה דברים, ייתכן שלא כל מה שהם אומרים זה בהכרח מה שקורה, וגם יש דברים
כנראה, שהם מבינים. הוא כנראה, מוטי, הוא כנראה מתחיל ללמוד את המילים אצבע אלוקים.
כן, אני ניסיתי להבין אם הוא אמר את המשפט הזה, את המשפט הזה הוא לא אמר, אבל בהחלט זה מה שהוא נראה שהוא מתכוון, אלוף מכהן בצהל, אלוף פיקוד צפון, הוא מתמודד עם מלחמה מול חיזבאללה כבר בחודשים האחרונים, ומעניין שזה מגיע דווקא ממנו, בזמן שבצהל, אולי בצורה פומבית, אנחנו לא רגילים לשמוע ממשפטים כאלה.
תן לנו דקה, שתיים, חוק הגיוס, נכון לרגע הזה, איפה?
כן, אז בדיוק אחרי שאנחנו מדברים, לפני כמה דקות היה דיון בממשלה בדיוק על הנושא הזה, על חוק הגיוס. הממשלה למעשה התכנסה כדי לדחות איזה עירור שהגיש המחנה הממלכתי, השר בני גנץ וחבריו, הם רצו לדחות את הקידום של חוק הגיוס שהממשלה מנסה להביא, אז האירור הזה נדחה והממשלה למעשה מחליטה שהיא תמשיך לקדם את חוק הגיוס. משפטים מעניינים שאנחנו מקבלים משם מישיבת הממשלה הצהריים, מגיעים דווקא משר הביטחון יואב גלן, כשאם אנחנו רגילים שהוא תוקף דווקא את החרדים על זה שהם לכאורה מנסים לקדם חוק השתמטות כלשונו, אז השר הביטחון יואב גלן בוחר דווקא לתקוף את השר בני גנץ וחבריו. הוא אומר, מדובר בקרקס פוליטי, זה שהם מנסים לערער על קידום חוק הגיוס, כי למעשה גם גנץ מבין שאולי לא יפתרו את כל הנושא של חוק הגיוס בתקופה הקרובה, אבל לפחות מנסים להביא חוק שיפתור בצורה חלקית.
השאלה, מוטי, השאלה כזו, זה שהוא מתנגד לסגנון של גלנט, זה לא אומר שעדיין הוא יתמוך בחוק הזה. הוא כאילו רוקד על שני החתונות.
נכון, חשוב להדגיש, יואב גלנט יודע לעשות את זה בצורה, אולי לדעתי הכי מדהימה שיש בממשלה הזאת, לרקוד על שתי החתונות, גם לתקוף את גנץ הזה שעושה קרקס פוליטי כלשונו, וגם את החרדים על חוק השתמטות, ולמעשה גנץ לא מוכן לתמוך לא בחוק הגיוס, אבל גם לא להתנגד לו בהצבעה שכנגד, ככה שכמו שאתה אומר, גנץ ממשיך לשחק גם כאן וגם כאן, והוא מקווה כנראה לצאת מהסיפור הזה בלי איזשהו מכה פוליטית.
מוטי אלפרין, כתבנו הפוליטי, תודה רבה לך.
תודה רבה.
יום טוב, להתראות. עכשיו אנחנו לסיפור משהו כזה לא מהסטנדרט הרגיל של היום יום שלנו, אנחנו רגילים ביום יום לדברים שאנחנו מבינים. יש דברים, תתפלו לשמוע מאזינים יקרים, שאנחנו גם לא מבינים. נאמר שלום לגברת יפית שאיתנו על הקו. שלום, צהריים טובים.
שלום עליכם, צהריים טובים, כבודו, מה שלומך?
ברוך השם, מה שלומכם?
הכל נהדר, הכל מקסים, ברוך השם, תודה לאל.
תשמעי, קחי את הזמן, כמה זמן שאת רוצה, ותסדרי לנו את הסיפור שאתה הולכת לספר לנו מההתחלה. אבא, מי היה אבא, מה היה אבא, מה קורה עכשיו אחרי שהוא הלך לעולמו. אני רוצה שהמאזינים שלנו יתחזקו בזכותך באמונה בחיים שאחרי החיים. בבקשה, גברת יפית.
אוקיי, תודה רבה. אבא שלי, זכרון לברכה, נפטר לפני 3 שבועות, בערך, היה איש צדיק מאוד מקובל בפרדס חנה. הוא נשאר היחיד מכל השכונה, היחיד ששרד. הגיע לגיל 98, היה בסדר גמור, אכל, שתה, נסע מקונועית כל יום לכולל, הוא תפקד, היה בסדר גמור, וכל הזמן הוא בירך את הנכדים ואת הילדים, ישמור אתכם בורי עולם, באו אליהם אנשים מכל קצות הארץ, מישהו מכיר אותו, בא ובירך אותם והחילם, והכל היה רק טוב, ואף פעם לא ביקש, תעשו לי, תביאו לי שום דבר. איש צדיק ישר, ישר, אני כל הזמן הייתי בא אליו, אומר לי, ישמור אותך בורי עולם, איזה ילדים יש לך, איזה נכדים, איזה ברוך השם. באמת כולם באמת מברכים ומאחלים, אף פעם לא התלונן, אף פעם לא ביקש. ביום שלישי לפני 3 שבועות הוא הלך לבית כנסת להתפלל ערבית, התפלל, אמר שלום לכולם, הלך עם הקולנועית, חזר, אכל ארוחת ערב כמו שצריך, ופתאום בשתיים בלילה הוא קם מבקש מהמטפל של אחי, יש לי לצערי אחי סעודי, ביקש מהמטפל, תן לי בבקשה מים, ביקש ממנו מים, ואמר, אל תשכח להעיר אותי בארבע בלילה, קום לתפלל לבית כנסת, שנעשה גם מקלחת. המטפל באמת מנסה להעיר אותו בצעות 4:15 בלילה, אבא, קום, סבא, שלום, שלום, קום, הוא לא קם. עוד פעם, סבא, שלום, קום, לא, אז הוא התקשר לאחותי שגרה בחדרה, מזל, התקשר אליה, אומר לה, מזל, תבואי אבא, לא, קם, בואי לבוא מהר, אבא לא טוב, אבא לא בסדר. אחותי הגיעה מהר, נסע, לא יודעת כמו מה, הגיעה לפרדסנה, מנסה להעיר אותו, הוא לא קם, אמרנו, אולי ישן חזק, אבא כלום, הזעיק אמר את אמבולנס, אמבולנס הכניס את המכשיר הזה שבודק, אז המכונה אומרת, לא צריך, כבר לא צריך, וכאילו נפטר. איך נפטר, מה נפטר, הוא היה בסדר, הוא אחר שתה לפני, לא. וקבעו את מותו.
כל זה, גברת יפית, לפני שלושה שבועות.
כן. יום רביעי, יום רביעי הקרוב זה יהיה בדיוק חודש.
אוקיי, תמשיכי.
בקיצור, הודענו לכולם בצער רב, לי הודיעו כבר כמעט בחמש וחצי בבוקר, התפלאתי מה קרה, אמרו, אבל נפטר, תבואי מהר. הודענו לכולם, והגענו ישר, והאלה של האמבולנס שמו אותו כבר ברצפה בסלון, כיסו אותו, כולם הגיעו, קבעו מועד להלוויה, הלוויה היה נורא והיום, מה זה מרגש, אנשים בכו, אנשים צרחו, לא האמנו, איש צדיק, מי לא הכיר אותו, לא ביקש כלום, לא רצה שום דבר. אבא טוב, אני יודעת שאני על עצמי שאני יכולה להעיד כל הזמן, הוא תמיד היה מנשק אותי עם היד, הוא תמיד היה מברך אותי. זה ברכה של אבא, זה הצלחה ממש טובה. באו המונים, באמת המונים, ואפילו שהוא עבד לפני המון המון שנים בבית ספר חקלאי בפרס חנה, התלמידים שלו הגיעו לנחם אותנו באבלים. הם אמרו לנו, אנשים היינו תלמידים שלו, איזה אבא היה לכם, איזה מדריך חקלאי הוא היה. טוב, הגיע הזמן ההלוויה, הגענו, ישבנו שבעה, ותוך כדי שאנחנו עושים שבעה, פתאום מופיע איזה חתול ענק אפור, והוא נחלף בינינו, בין החיות, ונחלף מתחת הכיסא שלנו, תלף מכאן, קישטה, לא רוצה, ואלינו...
נכנס, רגע, 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 הוא נכנס מתחת לכיסא של האבילים.
כן, אנחנו האבילות, אנחנו חמש החיות, וחמש... הוא בא אלינו, רק אלינו לאחיות, הוא בא ישב מתחת הכיסא שלנו, מנסה ככה בין הרגליים ללטף אותנו, אומר לו, קישטה, ופחדנו. הוא היה ממש ענק, ממש ענק. אמרנו לו, קישטה, ואנשים גם כן שראו וזה אמרו, קישטה, לא רצה ללכת. אז פתאום בסורה שאנחנו מגרשים אותו, הוא ניסה להיכנס הביתה. אמרנו, היי, הלו, היי, כבר, זה כבר מוגזם, מה אתה רוצה, מי אתה? לא עושה מיהו, לא מיילל. לא כועס עלינו, לא שום דבר. טוב, בסדר. נחלט בינינו בין הכיסאות, אמרתי, נשאנו לגרוס אותו ללא הצלחה, נסתובב בינינו כל הזמן ולא רוצה לצאת. אחר כך הוא ניסה להיכנס הביתה, נשאנו עוד פעם להוציא אותו, הוא לא רוצה לצאת. טוב, אחר כך, פתאום מה הוא עושה? יום למחרת, הוא הולך לבית הכנסת. עומד ליד הדלת, הדלת של בית הכנסת פתוחה, הוא מסתכל ימינה שמאלה, נכנס לבית הכנסת ויושב בכיסא של אבא שלי. זה משהו לא להאמין, זה משהו לא אמיתי. זה... שואלים שאלה, מה חידת החתול הזה? מי זה? מה זה? טוב, יום למחרת הוא עוד פעם נכנס לחצר, ניסה להיכנס הביתה, הכל סגור. יש חלון, לכיוון הסלון מאחורה, יש סורגים. הוא ניסה להיכנס דרך הסורגים, אפילו עם כמה שהוא גדול, ענק. נכנס, קרא את כל הרשת, פתוח את החלון עם הידיים שלו, נכנס דרך הסלון לחדר של אבא שלי וישן במיטה שלו. זה משהו לא להאמין.
רגע, רגע, תעצרי שנייה יפית. צילמתם את זה, זה מתועד?
לא. כן, יש משהו מתועד, כן. יש מתועד שהוא נכנס לסלון וקרא את הרשת, והוא על המיטה של אבא שלי, כן.
הייתי רוצה שתשלחו לי את זה.
אני חושבת שגם מישהו מהבית כנסת, גם צילם שהוא עומד בבית כנסת בדלת.
טוב, תמשיך יאללה. יושן על המיטה של אבא, אבל הוא לא מיילל, הוא לא צועק, הוא לא מאיים, רגוע.
שום רגוע, אפילו תצעק עליו, תצא מכאן, תראה, שום דבר, הוא רגוע, הוא שלב, הוא ישן במיטה שלו, מה זה סטלבט, חבל על הזמן, גובר גובר, חתול, חתול.
נו.
פשוט זה מדהים, פשוט השתגענו, אמרנו, מה נעשה? לשאול רבנים, לשאול מה לעשות? לא יכול להיות, מי זה החתול הזה שהופיע בדיוק ביום של האבל?
ועד היום הוא, עד היום הוא איתכם?
כן, אז היום הוא פה, הוא לא הולך, הוא הולך לבית כנסת, זה לא להאמין. הוא נכנס לחצר, הוא לא רוצה לצאת. זה משהו לא תקין, משהו לא... שאלה של... שצריך לשאול, מי ייתן לנו תשובה, מי זה? זה לא יכול להיות. הוא לא מבקש לאכול, לא מבקש לשאול. הוא רוצה להיות בבית, הוא רוצה להוכיח את עצמו, וללכת לבית כנסת כל יום, וחוזר חזרה.
אמרתם לו, מחו לך כולם?
אנחנו לא יודענו שמישהו יגיד לנו מישהו עכשיו, ואומרים לנו, תגידו לו מחול. אבל אנחנו לא יודעים מה לעשות.
אל תעשו כולם, תעמדו, תעמדו מולו כל האחיות, כולם, כל המשפחה, אתם תהיו ביום רביעי בשלושים? הוא יהיה בשלושים גם כן, נכון? תעמדו מולו, תגידו לכל האנשים שנמצאים שם, ויחד עם הילדים שלו, כולם להגיד לו, מחול לך, מחול לך, מחול לך.
מחול לך, זה זכר.
לא משנה, תגידי לך, בטב, תגידי לך, בסדר, תגידו לו, מחול לך, בסדר. אבל כולם תגידו לו, מחול לך, מחול לך, אם אחרי זה הוא גם לא ילך, אז תחזרי אליי ונעשה לו תיקון נפטרים.
אוקיי. וואי, זה פשוט, תשמע, זה מפחיד, זה מטריד, ואנחנו לא יודעים מי זה. זה לא יכול להיות. זה גם יקרע את הרשת, זה גם יפתע את החלון חזק, ויכנס ישר למיטה שלו וילך לישון, וגם ילך לבית כנסת, יבדוק בכניסה. אם יש מישהו, אין מישהו, זה ישר נכנס לכיסא שלו בבית כנסת. זה, אני, מה נגיד לך, אנחנו פשוט בשוק עד היום, אנחנו לא מוצאים תשובה לזה.
זה סיפור סיפור, זה סיפור מדהים, אין דברים כאלה בעולם. זה סיפור שכל בן אדם ששומע אותו עכשיו צריך לחזור בתשובה, לדעת שהחיים פה זה לא משחק, יש חיים אחרי החיים.
וואו.
טוב, תשמעי, אז בוא נסגור, יום רביעי, תמציא הזדמנות שכולם נמצאים, והוא נמצא שם גם כן, כולם יצעקו לו, מחול לך, מחול לך, מחול לך, שלוש פעמים. אם את רוצה להגיד לך, תגידי לך. אם הלך, אז נגמר, נסגר הסיפור. אם לא הלך, אז תגידי לי, ואנחנו נעשה, אני עושה תיקון נפטרים פעמיים, שלוש בשנה. אבל אם הוא לא הלך, אז אני אעשה בגללו, בערב ראש חודש הזה, אין לי כוח, אני אעשה בגללו, אני אעשה לכולם. רק תגידי לי אם הוא הלך או לא הלך.
תבורך משמיים, אני עולה לשמור אותך.
אמן. אז תהיו בקשר, רביעי בלילה או חמישי ביום.
תודה רבה, תודה רבה,
ובשורות טובות. אמן, אמן, ותשארי רגע על הקו, אני רוצה שתשלחי לעורך שלי את הסרטונים של מה שיש לכם כבר לשלוח לו, תקחי את המספר שלו. זה מעניין אותי לראות את זה. תודה רבה, גברת יפית, יישר כוח גדול, תשארי על הקו.
אומן, תודה.
אנחנו נצא עכשיו לעוד הפסקה, אחריה לפי הזמן אני אראה אם לקחת עוד אייטם, או לעשות משהו כליל. אבל מה אתם אומרים על הסיפור הזה, אה? זה לא סיפורים לפני 500 שנה, 700 שנה, גלגולים וכאלה. אני רוצה עכשיו מאזין אחד שיבוא יסביר לי מה הוא שמע, מה זה? איך דבר כזה קורה? מיד אחרי הלוויה מגיע חתול כזה, נצמד אליהם, לא עוזב אותם, יושב על הכיסא שלו בבית כנסת, הולך קורא את הרשת, נשאר על המיטה שלו. תסבירו לי, אני לא מבין, אני לא יודע, תסבירו לי. יאללה, נצא לעוד הפסקה.
עכשיו איתכם, הפוך על הפוך, עם הרב משה בן לולו.
עכשיו נאמר שלום לרב אביגדור גרטנר. שלום הרב, צהריים טובים.
שלום וברכה.
בנך השם ינקום דומו נרצח בפיגוע כמדומני זה בצומת מסמיע, צומת רעם, לפני מספר נכון. חודשים. נכון. ספר לנו קצת עליו ועל האירוע.
אז אולי נתחיל מהקל אל החמור. אני קורא על הקל דווקא מה שקרה, החמור אני מתכוון לתוכן שהוא היותר מהותי. האירוע הרע לצערנו לפני בזיין אדר, יום שישי. אני חזרתי מהכולל ביום שישי, לא ידענו משום דבר. הילדים סיפרו לי, ישעי הקדוש היה צריך לחזור מהישיבה לשבת הביתה. הוא איחר, ניסינו להתקשר, הילדים אומרים לי שהם לא מצליחים לתפוס אותו, ומעניין לעניין מנסים, מתקשרים לחברים, ולאט לאט אנחנו מתחילים, פתאום נודע לי שהיה פיגוע, זה גם לא ידעתי, ומספרים לי שמעורב, אני שומע מכל מיני מקומות שהיו, צעיר מעורב בפיגוע, ולצערנו בשלב מאוחר קיבלנו טלפון מהמשטרה, עד שנודע לנו הרע מכל.
מה, הודיעו לכם בטלפון?
כן, בצורה ממש, איך
אומרים? לא דפקו בדלת שום גורמים רשמיים, פשוט טלפון, שלום, בנך נהרג בפיגוע, זהו, ככה?
פחות, לא ככה, אבל לא רחוק משם.
אוקיי.
זאת אומרת, אני לא יודע אם בדלת זה יותר טוב, אני אומר לך שלא נדע, אני לא חושב שבדלת זה יותר הרבה. גם הודעה בטלפון, השאלה איך אומרים, איזו צורה, באמת היה, הודיעו לאחד הילדים קודם. אתה מבין, לאח שלו, להבדיל בין חיים לחיים, לאח שלו הקטן ממנו, הודיעו את זה בטלפון בצורה כמעט הכי ברברית שיכולה
להיות. מי הודיע לו? המשטרה הודיעו קודם לבן הצעיר?
כן, כן.
אוקיי.
הוא אמר להם, תקשרו לאבא שלי. מה? כן, לצערנו, ככה הקדוש ברוך הוא רצה, וזה מה שקרה. ו... ואז התקשרו אליי, ושאלו שאלות שאלות אל הילדים, ואני כבר הבנתי שמשהו פה... ואז אמרו לי, תגיע מיד לבית חולים, ושם הודיעו לנו את, את הצער הגדול.
טוב, אז משם בעצם אתה מקבל שבר, ואדם שמקבל שבר יש לו שתי אפשרויות. או לצלול מהשבר אל תוך עוד יותר שבר, או להבין שהשם פה ממנה אותי לשליח, לקום מהשבר ולהקים עוד הרבה הרבה שבורים איתי. מה בחרתם?
אני באמת ברשותך קצת אגע בכמה נקודות של אישי, שיש, הוא הבכור שלנו. והיה הרבה הרבה דברים מה ללמוד ממנו. אני אגע בכמה נקודות בזמן שאתה נותן לי, בקצרה. אם אני אתחיל בלימוד תורה, אני אספר לך סיפור שקצת התפרסם. אישה התמסר ללמוד תורה. זאת אומרת, הוא לבד בישיבת מאור התלמוד, שבה קדושה. לאחר מכן, בשנה האחרונה, הוא עבר לקריית מלאכי. הוא התכונן לתקופה קצרה, ולמעשה זה התמשך לכמעט שנה. שהוא למד בישיבת... מאור התלמוד, לאישי היה כישורים, זאת אומרת, אני בתור נער, היה לי תוקים בבית. והייתי בחופש תחביב, כשהתחתנתי זה עבר גם לבית. ואישי בבין הזמן, מה שנקרא, היה מתאמן עם חוברות, ובאמת הוא הגיע לרמה מקצועית. שהוא למד בישיבה, בדרך שאני לא יודע איך, יש תלמוד תורה שנמצא... בקרבת הישיבה, מנהל התלמוד תורה ניגש לאישה יום אחד. ככה חברים סיפרו לי. וזאת אומרת, והוא מספר שמנהל התלמוד תורה ביקש ממנו, אם אני רוצה לפתוח חוג לתופים בתלמוד תורה שלי, ושמעתי שיש לך כישורים, ואתה נראה לי אדם מתאים, בוא. החברים מספרים
הוא למד, לי... הוא למד בעברות תופים?
הוא לא למד. זה פשוט אוקיי. השקיע בזה.
שיחק עם זה, אוקיי.
זאת אומרת, יותר... היה לו חבר, ואני אגיד לך בהמשך, שישי חבר יהודי ירי שמיים שגר פה לא רחוק, ובבין הזמן אם הוא היה משוחח איתו, גם התייעץ איתו. בכל אופן, החברים מספרים לי... המנהל הציע לו פעם פעמיים וישי אמר לו אני מפחד שזה יפריע ללימוד תורה. המנהל אמר לו תדע לך אני אתן לך מלגה גבוהה. החברים אומרים לי שהוא הציע לו 7,000 שקל בחודש לכמה פעמים בשבוע, ממש לא הרבה זמן בשביל בחור ישיבה, זה איך אומרים, פיתוי לא פשוט.
בטח.
ישי אמר לו תשמע, זה יפריע לי בלימוד תורה ואני לא רוצה. שישבנו שבעה, הגיע יהודי, שאותו אחד שהזכרתי מקודם, שהוא מורה לתופים, הוא ישב לידי ובכה ובכה. הוא אומר לי, אני רוצה לומר לך משהו. אתה אולי יודע או לא את הסיפור עם התופים, אז תדע לך, אישי לא רק ויתר על זה, הוא נתן לי את זה ואני מפרנס את משפחתי עד היום הזה מזה. זה היה פשוט ויתור למען התורה. זה החלק של התורה.
הרב גרטנר, אני שמעתי שאתה מינפת את כל האירוע הזה לזיכוי רבים גדול שאתה יוצא, נותן שיעורים, שיחות, הרצאות, אתה תמיד חכם, ברוך השם, יודע ספר. תן לי בדקה על הפעילות שאתה עושה.
אני, הלוואי שאני אהיה תמיד חכם, אבל אני כבר רבות בשנים עוסק בנושא, אני מעביר הרצאות למדרשיות ברחבי הארץ. בין השאר מזמינים אותי הרבה פעמים להיכנס לבסיסים של צה"ל, חיל האוויר, בקומנדו ועוד ועוד. וברוך השם, יש לי את הזכות הזאת. זה סיפור מאוד מעניין שהתחיל עוד שלפני כ-14 שנה, אני לימדתי בלב לאחים, במפעל הגדול הזה, והייתי בקשר עם נוער שמתחזק לאט, חלקם היו גם בצבא, ואמרתי להם, חבר'ה, תדעו לכם, גם בצבא צריכים ללמוד תורה. אני זוכר את אותו נער, קראו לו עדן, הוא שירת בבסיס תקשוב בדרום, הוא אומר לי, הרב, אני גר בדרום, אתה גר במרכז, איך? אמרתי לו, עדן, תקשיב, אם אתה רציני, אני רציני. יומיים לאחר מכן, המפקד שלו מתקשר אליי, הרב יכול לבוא אלינו, ומאז התגלגל, עדן כבר סיים שירות, והשיעורים המשיכו, וזה התחיל בעוד מקום ועוד מקום, ולצערי, והדברים, ברוך השם, לצערי, לאחר מה שקרה עם ישי, אכן הבקשות התרחבו.
כן, אבל אני חושב שהציבור לא מכיר את הרב אביגדור גרטנר. כי אם היו מכירים אותך, היית מקבל הרבה הרבה יותר הזמנות הטלפונים, ודווקא כמוך צריכים היום בעידן הזה של החושך והקושי והכאב, אתה גם בא עם משפחת השכול מצד אחד, מצד שני אתה בא עם מטענים רוחניים ואמוניים, ואני רוצה לבקש ממך לפרסם את הטלפון שלך למי שרוצה להזמין שיעורים, הרצאות, דתיים, לחילונים, לבתי אבלים, למשפחות שחיילים נהרגו. אפשר בבקשה טלפון?
תראה, אני קצת ככה, אולי אני אתן את הטלפון שלי, ובמקביל, אולי אתה מכיר את הרב אהרון, שהוא דודוביץ', שהוא עוסק,
כן, כן,
הוא מפעיל המון 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 שיעורי תורה בארץ.
אתה יודע מה, אני הבנתי מה עובר עליך, תן רק את שלו, בסדר, תן רק את שלו, הוא יודע להסתדר, אני מכיר אותו. מי שרוצה את הרב גרטנר, יפנה לרב אהרון,
0527-611-211-22.
מאזיני, מי שרוצה להזמין את הרב אביגדור גרטנר. אני חושב שכדאי, כי הניסיון שלי קצת, האוזני שלי יודע לקלוט מי יש לו את זה, הוא יש לו את זה, גם עם הרקע האישי וגם עם הרקע המקצועי. 0527-611-22. 0527-611-22. הרב אביגדור גרטנר,
שנשמע,
כן, בקצרה, כן.
בקצרה, נקודה אחת לחיזוק. אני בלוויה, שצערנו, ביקשו ממני, תן איזה חיזוק קטן לעם ישראל. והקדוש ברוך הוא הכניס במוחי רעיון קטן, שאני חושב שזה, מה אנחנו עם ישראל צריכים יותר מגאולה? הרי זה פתרון כל הפתרונות. ואז הזכרתי נקודה אחת. כתוב ברמב״ם שכל אדם חייב כל יום גם להאמין למשיח וגם לחכות לו. שני חיובים. אם אדם יקדיש 20 שניות ביום ויאמר את המשפט הידוע, אני מאמין באמונה שלמה בביאת המשיח ואף על פי שיתמהמה עם כל זה אחר כלו, במשפט הזה כתוב את שני החיובים של הרמב״ם. אני מאמין בביאת המשיח ואף על פי שיתמהמה הוא כבר
הרב אביגדור גרטנר,
עם כל זה אחר כלו.
תודה, תודה רבה הרב, תם זמננו, תודה, תודה רבה הרב, תודה, תודה לך, תודה לסגל, פולה קופפר, תודה לכם, מאזינים יקרים, יום טוב, בשורות טובות, להתראות.